אנחנו ממשיכים בלימוד ספר שמות בפרק למד-ה. זה פרשיות ויקל ופקודי, שהם בעצם כמעט רק חזרה על ציווי המשכן. כאן מדובר על עשיית המשכן. בפסוק טוב, אין פה משהו מיוחד. בואו נקרא. הגענו נדמה לי פסוק ו. כן.
דיברנו שבוע שעבר על של אותיות בגד כפורת, שבעצם הן נהיות אותיות אחרות שמקבלות דגש.
אמת.
ומה עם שין וסין?
אני חוזר על שאלתך. בוקר טוב לרב, בדיקה אם רואים, בבקשה להגיד. לא רואים. טוב. אתה שואל, דיברנו פעם שעברה על אותיות בגד כפורת שמשנות את מבטען אם שמים בהן דגש קל או לא. אתה שואל, מה עם אותיות שין וסין? בכלל לא החשיבו את זה.
למה?
ייתכן שבמקדם לא היה הבדל במבטע. אני לא יודע בדיוק, אבל עובדה, לא מתחשבים בזה. למה? לא יודע. מה אני אעשה?
הרב, בנוגע, האות ו' עצמה גם לא עושה?
מה האות ו'?
ו' דגושה
וו' לא דגושה, לא. כן. יש מבטאים אותה ו', כמו האות V באנגלית. יש מבטאים אותה וואו, כאות W באנגלית. אבל זה לא קשור לשאלה אם יש דגש או אין דגש. טוב. פסוק ו', ותכלת וארגמן לתולעת שני, ושש ועיזים, ואורות אלים ואודמים, ואורות לחשים וארצי שיטים, ושמן למאור וסמים שמן למשחר וגבוהים וסמים. ובני שוהם ובני מילואים לאפוד ולחושן, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את העולות, ויחסרו את כירסיו, את כירשיו, את ברכיו, את עמודיו, את הדניו, את הארון ואת בדיו, את הכפורת, את מערכת המסך, את השולחן ואת בדיו, את כל כליו, ואת דרך הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת כלות הסמים, ואת מסך הפתח, פתח המשכן, את מזבח העולה, ואת מבואה הנחושת אשר לו, את בדיו, ואת כל כליו, ואת הקיר ואת קנו, את קלעי החצר, את עמודיו, ואת אדניה, ואת מסך שערי חצר. את ידיעות המשכן, את ידיעות החצר, ואת מדריהם, את בגדי הסירת לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן, בגדי בעניו לכהן. שאלה קטנה, מה זה בגדי הסירת? פסוק י"ט. לא, אני שואל, מה הכתוב מתכוון? מה זה בגדי הסירת? מה? בגדי לבן? אז מה זה את בגדי הקודש לארון הכהן? את בגדי בעניו לכהן? הבנת את הקושי שלי? אהו, דבר
איתך. הכיסוי של השולחן.
זהו, צודק. אז בגדי הסירת, מדובר על הכיסויים שנעשו לכלי הקודש, כפי שמתואר בפרשת במדבר. בסדר? בפרשת במדבר, שם יש תיאור של כיסויים. הם הנקראים בגדי הסירת. ככה גם רש"י מפרש. ויצאו כל הדת בישראל לפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו, ולבגדי הקודש, ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב, הביאו חף ונזם, וטבעת ומז, כל כלי זהב, זה מדובר על תכשיטי זהב, וכל איש אשר הניף, חף זה תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע, והוא הצמיד. בסדר? מה?
איזו חיה זאת תחש?
איזו חיה זאת תחש? דיברנו על זה כשלמדנו פרשת תרומה. יש ארבע דעות. יש דעות שאומרות שתחש, ככה מקובל כי זה פירוש רש"י, זאת חיה שנבראה באותה שעה רק לצורך מלאכת המשכן. יש דעה שאומרת שזה הדולפין, שנאמר וינעלך תחש, כך כתוב בספר יחזקאל, ובאמת עד עצם היום הזה נעלי הבדואים בסיני עשויים מעור דולפין. יש אומרים שזה בכלל לא שם של חיה, אלא זה שם של צורת עיבוד העור. מאבדים באופן מסוים, חלק, מבריק, זה נקרא תחש. ויש אומרים שאנחנו לא יודעים מה זה. אז סך הכל יש לך ארבע דעות.
זה לא הכלב הקטן.
כלב קטן.
כלבים האלה, הרוקים האלה.
אתם רואים להם תחת? טוב, זה כינוי מודרני. כן, כן. אז ארבע דעות יש לגבי תחש.
רק מונעת.
אה? רק מונעת. מישהו פה שואל, בשיעור הקודם, הרב קישר בין השם אל שדאי לקיום הזרע. האם יש קשר, וכיצד נסביר, את אחות לנו קטנה ושדאים אין לה? אני לא יודע על איזה שיעור אתה מדבר, אני לא זוכר שבשיעור הקודם דיברתי על זה. אולי אתה שמעת שיעור על ספר בראשית מתוך הארכיון. נכון? אולי לזה אתה מתכוון. ואז אולי שמעת שיעור על ספר בראשית, על פרק י' ז', שם באמת בפסוק א', כתוב, אני אל שדאי, יתהלך לפניי ויתמים. אבל זה ודאי לא השיעור הקודם פה. אז זה לא...
אולי אתמול, הרב.
אתמול? אתמול נתתי שיעור על ספר אורות, ואחרי זה שיעור על ספר הכוזרי. לא, זה סתם, או שסתם העלו את השאלה הזאת מה... אוב, אני לא יודע. כן, לא יודע. אין קשר. טוב. כן, וכל איש אשר הניף תנופת זהב לשם, וכל איש אשר נמצא איתו, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים מאוד דמים ואורות תחשים הביאו, כל מירים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם, וכל אשר נמצא איתו, עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו, וכל אישה חכמת לב ידיה תבוא ויביאו מתווה את התכלת הארגמן, תולעת השני ואת השש. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העיזים, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפות ולחושן, ואת הבוסם ואת השמן למאור ולשמן למשחה ולקטור את הסמים, כל איש ואישה אשר נדע בלבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה. הביאו בני ישראל נדבה לשם. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חול מטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים חוכמה בתמונה ודעת וכל מלאכה לחשוב מחשבות, לעשות בזהב וכסף ונחושת וחושת אבן למלות ובחושת עץ למלות בכל מלאכת המחשבת, ולראות דן בליבו הוא והאוליה בן חסר מרד מטה דן מידיעותיו חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם מתחילת ובארגמן תולעת השני ובשש ואורג עושה כל מלאכה וחושבים מחשבות ועשה בצלאל ואוליה וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש כל אשר ציווה השם ויקרא משה אל בצלאל ואוליה ולכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה למלאכה לעשותה ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה והם יבואו אל עבוד נדבה בוקר בוקר ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש מלאכתו אשר הם העושים ויבואו אל משה לאמור מרבים העם להביא מידי עבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. טוב, שימו לב שהכתוב חזר פה על כל פרשת תרומה ועל פרשת תצווה. תראה, ככה. לכאורה הפסוקים האלה מיותרים לחלוטין. אפשר להגיד שבני ישראל עשו מה שציווה השם לעשות. נכון? זה פשוט לא יאומן. כמות הפסוקים שהוקדשה לנושא מלאכת המשכן. מה הסיבה? כי פסוקי מלאכת המשכן הם תמצית של כל מעשה בראשית. כלומר, במילים אחרות, אם אנחנו מסתכלים על מה שכתוב בתורה, נגיד ניקח את ספר התורה בכללו, נגיד לאדם שמעולם לא קרא את החומש, קח את הספר הזה, כשתגמור תגיד מה קראת, אבל תגיד את זה בקצרה. טוב, אותו אדם לוקח את החומש, חמישה חומשי תורה, קורא. ומה יש לך לספר? אבל תשתדל ממש להיות קצר. אני, תראה, אני קראתי שאלוהים ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי שבסוף יופיע עם ישראל, שיצא ממצרים ויקבל את התורה, וייכנס לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. זה בעצם תמצית כל התורה כולה. עכשיו אני אגיד לו, תשמע, אתה קצת ארוך, אולי תקצר את זה קצת יותר. תשמע, אני אגיד לך יותר קצר. אלוהים רוצה בית מקדש. עכשיו אני אגיד לזה להגיד. ואז כתוצאה מזה הוא בורא את העולם, כדי שיופיע האדם, כולי שיבנה לו את המקדש הזה. בסדר? זאת אומרת, השם רוצה מקדש, אפשר בשלוש מילים לתמצת את כל התורה שבכתב לפחות. עכשיו, המשמעות היא שכביכול ריבונו של עולם מעוניין להיפגש עם מישהו. התאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. הוא רצה שבני אדם יקבלו אותו. יש אפילו מדרש יפה בתנחומה שאומר שלפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. כן? לפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה ומתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. מובן? אני מתאר לעצמי. נכון, באמת מדובר על שיעור שראיתי בארכיון, סוגריים בראשית, סליחה. טוב, אוקיי. רק תרשי לי לא להתייחס עכשיו לשאלה, כי זה באמת לא, זה יוצא אותנו מהנושא. פיין? כן. אז ברור שהמדרש הזה מעורר סופר שאלות. אבל דבר אחד עולה מהמדרש. הרצוניות, מה?
שרח
להגיד, לכאורה
זה לא עונה, זה שחוזרים שלוש פעמים,
זה... בסדר, אוקיי, תמציא מעשה בראשית, אבל כבר שמרו... סליחה, אני לא גמרתי להסביר. אני מסביר הכל. אני רוצה משפט. אני תרשה לי. זאת אומרת, המדרש הזה מבאר שיש רצוניות ביסוד הבריאה. הרצון הזה מתגלה בחשק של המפגש בין האלוהי לבין האדם. כתוצאה מכך, יש הכרח שהמקדש הזה יכלול בתוכו את כל הבריאה כולה, כי כל הבריאה כולה מביאה אל המקדש. ולכן יש פה כל כך הרבה פסוקים, כי כל פסוק ופסוק מכוון, וזה צריך בעצם לימוד, אל איזשהו פרט של מעשה בראשית. ולכן החזרות הן פה לכאורה מיותרות, אבל אם עושים חשבונות של גמטריות, מספרי מילים, מספרי אותיות וכדומה, אנחנו נראה שזה תואם את הסדר של הקוסמוס. ולכן זה חוזר על עצמו. כן. אם תשים לב, אני ספרתי כמה פעמים התורה מדברת על המקדש. אתה יודע כמה פעמים היא ספרת כל מה שצריך לבנות?
200 ומשהו.
לא, 7 פעמים.
זה הרבה.
בפרשת תרומה תצווה ויקל פקודה, יש 7 פעמים תיאור של מה שצריך לעשות. זה חוזר על עצמו. זה המון. אלא אם כן, זה מכוון כנגד שבעת ימי בראשית. וכל פעם זה בבחינה אחרת. זה דורש מן הלומד לשים לב כל פעם מהו השינוי הסגנוני, ולמה זה תואם בשבעת ימי בראשית. נכון? זאת מלאכה שאני עוד לא עשיתי אותה, אני מזמין אתכם לעשות אותה בתור שיעור הבא.
בעצם זה לא חזרה פסוקים.
לפי זה לא חזרה. זה חזרה לכאורה. מצד האמת זה לא חזרה. זה משהו אחר לגמרי. זה כמו שמשל קראנו בתורה כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז ביום השני, איך היה צריך להיות כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום? יום שניים, נכון? אם אתה לא אומר על הראשון, אתה לא קורא ראשון, אתה קורא לו אחד. אז השני צריך להיקרא שניים, יום שניים. אלא הכוונה, שהיום הראשון היה אחד. כלומר, הוא היה, כי להיות ראשון זה להיות ראשון למשהו. הוא לא ראשון למשהו, הוא הרי הוא עומד בפני עצמו, הוא יום אחד. היום השני הוא האחד השני. כלומר, זה פעם שנייה שיש יום שהוא אחד. מובן? לכן, זה לא יום שניים, זה יום אחד, פעם שנייה. אחר כך יש יום אחד, פעם שלישית. מה אתה אומר?
זה אומר שאין קשר ביניהם?
זה אומר שכל אחד די לו לעצמו. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עולם בפני עצמו.
אנחנו
אז הוא, כי אז היית חושב, אם היה כתוב כל פעם יום אחד, אז לא היית יודע שזה יום אחר.
למה לא?
היית חושב שזה חזרה לאותו יום.
למה? אם אנחנו חושבים שאחד זה משהו שהוא עומד בפני עצמו.
כן, אבל היית חושב שכל זה קרה באותו יום, ביום האחד. אז אומרים לך, לא, זה עוד פעם יום אחד. לכן אומרים, קוראים לו שני. לא, הוא לא נוסף כי הוא נוסף על הקודם. פה הוא בפני עצמו עומד. כן. ולכן זה אותו דבר כמו חזרה למשכן כביכול, זה לא חזרה, זה משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
רק את הרון של הרון קאמי פסוק למד, יש איזה מדרג של החוכמה שנדרש בתאומר לבצלאל, הוא צריך להיות חוכמה תבונה ודעת.
כן.
כמו שבצלאל ועולייה, בכל איש חכם לב, שאתה שם עם חוכמה ותבונה בהם לדעת לעשות. ואחר כך יש עוד שוב פעם, שיקרא משה.
למה אתה לא אומר את מספר הפסוק כשאתה קורא משהו?
סליחה. פסוק
למד
א',
כן,
כמו שיש בצלאל חוכמה תבונה ודעת, כן, ולחשוב מחשבות
יותר עוד משהו, נו,
יש
איזו ירידה
רק, מחר טוב,
אצל יש חוכמה, תבונה ודעת, אחר כך בצלאל אנשים אחרים יש להם חוכמה ותבונה, ובסוף יש רק חוכמה.
נכון.
אז מה זה חוכמה, איזה מתבקשר של בניין מקדש, מה הקשר של חוכמה, תבונה ודעת, בקשר של בניין כלי המקדש, ולמה יש את המדרג הזה? אתה שואל למה יש פה חוכמה, תבונה ודעת אצל בצלאל? מה זה קשור למשכן בכלל? למה אצל האולייה כתוב חוכמה ותבונה, ואצל כל חכם לב כתוב רק חוכמה. האמת היא, עצם השאלה היא בחינת שאלת חכם חצי תשובה. זאת אומרת, אתה מסביר שבצלאל היה מי שכלל בתוכו את כל החוכמה, והעוזרים לא פחות, נכון? עכשיו, למה חוכמה, תבונה ודעת? כתוב בספר משלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. ומכאן שבריאת העולם מצריכה שלוש כוחות, אפשר לומר. חוכמה, בינה ודעת. ומאחר והמקדש הוא העתק תמציתי של כל העולם כולו, חייב להיות שהעושה את המקדש יעסוק בחוכמה בבינה ודעת, כמו שאמרו, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כך שהשאלה איננה מובנת, השאלה היא עצמה התשובה.
מה זה חוכמה בינה ודעת בהקשר של בניין המשכן? כמו שבניין,
לפחות
זה הוא עשה במלאכה,
יותר מה,
שבניין
כלים. מה, לא, מה זה קשור למשכן? לא, זה פשוט מאוד. כן, החוכמה זה לתפוס את מה שהמשכן צריך להיות. זה למשל, אומרים למישהו, תעשה שולחן. צריך שתהיה לו תפיסה אינטואיטיבית כוללת, של למה שולחן משמש, מה עניינו. אחר כך צריך תבונה ודעת כדי לדעת איך להוציא את זה לפועל. כלומר, התבונה זה לחשוב מאיזה חומרים הוא צריך להיות בנוי, מה הוא צריך לעשות, מה צריך להיות בו כדי שהוא ימלא את תפקידו. ודעת זה היכולת גם לעשות אותו בפועל. בסדר? אז זה חוכמה, בינה ודעת. כן. ואגב, פה אנחנו רואים שיש נשים חכמות ואנשים חכמים. כלומר, לפי התורה, נשים, אם כן, נשים וגברים, שווים מבחינת היכולת להשיג חוכמה. בעוד שתבונה יש יותר באישה, ודעת יותר באיש, נכון? איך אמרו רבותינו? נשים דעתן קלה, כן? בדעת האיש יותר גדול מן האישה. נכון? מה שאין כן, ויבן את הצלע, שבינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש. אמרו חכמים בעשרת אבות, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה. מכאן שצריך להתחתן. כן. מה ההבדל בין בינה לדעת? זה בדיוק אחר אחד מהשני. בינה זאת מילה, זכר או נקבה אגב? מילה נקבית או זכרית? אהו, המילה בינה זה זכר או נקבה? סליחה, אתה יודע עברית או לא? אל תעשה את עצמך לא יודע, הרי היה. לא לעזור. בקבוק זה זכר או נקבה? זכר, נכון? אני יודע, פרח. זכר או נקבה?
זכר.
בינה, זכר ונקבה. אז מה? אז בינה זה? נקבה. אז אל תגיד, אני לא יודע. שואלים שאלה, אל תפוס ככה, אני לא מבין. בינה זאת מילה נקבית, יפה. מה הזכר של המילה בינה?
בין.
נכון? 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 בינה, זה הנקבה של בין. נכון? בין או בין. מה זה בין? מה זה בין?
איזה שפה?
בעברית. כשאתה אומר בין, אתה לא פעם לא משתמש במילה הזאת בעברית?
בין.
בין, כן, בית יוד נון. אתה לא משתמש בין?
אה, בין.
כן, נו. מה פירוש המילה הזאת?
לא יודע.
תגיד מה. לא, נו, מה פירוש המילה בין?
בין ולהבדל.
מבדילה, יפה. אז בינה זה היכולת להבדיל. פשוט מאוד. אה, יפה. כן.
דעת.
והאדם ידע את חווה אישו. מה זה ידע?
חברות.
חבר. כלומר, הכוח של החיבור. כוח סינתטי, היכולת לעמוד על שלו. זה נקרא דעת. זה יכולת להפחיל, והדעת זה יכולת לחבר. יפה מאוד. אנליטי סינתטי, אתה רואה? אבל אתה יכול להגיע לזה לבד. רק שלא תגיד, לא יודע. תחשוב, נהיה.
אבל איפה אנחנו עובדים? מה המקור של
זה מה שכתוב פה. וכל אישה חכמת, משל פסוק כ"ה בפרק ל"ה, וכל אישה חכמת לב, נכון? אז משמע שיש חוכמה בנשים, כן? אחר כך כתוב בפרק ל"ו, פסוק ב', וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו. אז משמע שיש חוכמה לנשים, יש חוכמה לגברים. אם התורה משתמשת בביטוי הזה, גם באיש, גם באישה, סימן שבזה הם שווים. הלו, אתה איתי? איפה שהתורה משתמשת בביטוי מסוים, אתה יודע שזה רציני, נכון? התורה לא סתם משתמשת בביטוי, נכון? עכשיו, אם התורה אומרת על איש שהוא חכם, סימן שאנשים יכולים להיות חכמים, נכון? אם התורה אומרת על אישה שהיא חכמה, סימן שנשים יכולות להיות חכמות, נכון? זאת אומרת שחוכמה זה דבר שהוא שווה לנשים ולגברים, נכון, יפה. אם התורה משתמשת בבינה דווקא ביחס לאישה ולא ביחס לאיש, אז סימן שיש יותר בינה באישה מאשר באיש. שנאמר, ויבן את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. מה זה ויבן? נתן בה בינה. נכון? נכון. יפה. ואתה מכיר את הביטוי של חז"ל, נשים דעתן קלה? נו, אז מכאן שלגברים יש יותר דעת מאשר לנשים. נכון? זהו. אז יכן, זה המקור למה שאמרנו, שנשים וגברים שווים בחוכמה, נשים עולות על גברים בבינה, וגברים על נשים בדעת. וזה אגב, אני אמרתי את זה גם לפני כן. לא הבנתי מה זה שונה, מה שאמרתי עכשיו, מה שאמרתי לפני כמה דקות.
זה מהר מאוד.
זה מהר. טוב, נדבר לאט. כן.
ומה זה חוכמה?
חוכמה, כפי שאמרנו, זאת התפיסה הכוללת, האינטואיטיבית של מהות הדבר. בסדר? אגב, אצל היוונים, הם לא אמרו שהם חכמים, הם אמרו שהם אוהבי חוכמה. פילו סופוס. כן? פילו אוהב, סופיה חוכמה. למה? ויש שהם לא האמינו שיש יכולת לדעת את המהות של הדבר. כן. שאלתי משבוע שעבר. הרב אמר שכל הנביאים מנביאים בכה אמר השם, ואילו משה בזה הדבר. הרב אמר שכה זה בערך. והקשיתי, מכה תברכו את בני ישראל. נכון שהקשית. אבל לא הבנתי עדיין את השאלה. אם תגיד, אני מקשה, עכשיו אני מבין, אבל אם אתה מספר משהו שהיה, אז אני לא יודע מה אתה רוצה. אבל אני מניח שאתה מתכוון להגיד שאתה מקשה עכשיו. טוב, אתה מקשה, כה תברכו את בני ישראל. נכון, אז זאת אומרת שזה בערך. מה הבעיה? כן, בבקשה.
למה לנשים כתוב שנסלי בנו אותנו בחוכמה?
שיש להם יותר חוכמה. כן, נשא ליבם אותנה בחוכמה, שיש פה תוספת חוכמה.
למה נדרש תוספת חוכמה?
בגלל ש... לא, כי כתוב שם, וכל איש... אריה, תדבר על פסוק איזה?
אנשים וכתוב, כל אנשים שנשא ליבם אותנה בחוכמה.
גם לגבי הגברים זה כתוב. תסתכל בפרק ל"ו, פסוק ב'. כל אשר נשאו ליבו...
בקרובה למלאכה.
כן. כן, טוב, אז חז"ל כבר דיברו על זה. תסתכל, מה אומר רש"י, טבעו את העיזים, היא הייתה אומנות יתרה, שמעל גבי העיזים היו טובין אותה.
כן,
יש חוכמה מיוחדת. טוב, לכן, יש פה תמצית של כל מעשה בראשית, לכן זה חוזר על עצמו, זה מה שרציתי רק להגיד. פרק למד וו, פסוק ה', ויאמרו אל משה לאמור. מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. מי זה העם? הערב רב, נכון? אבו זה כינוי לכל עם ישראל, אבל הם קרואים על שם העם, למה? כי העם הוא זה שהביא לעשיית חטא העגל. איך עשו את העגל? הביאו זהב. זה התיקון. מרבים העם להביא, זאת אומרת, זה תשובת המשקל. אתה הבאת זהב לעגל, עכשיו תביא זהב למקדש.
הרב אמר שבסופו של דבר העם זה גם יכול להיות ישראל.
אני אמרתי שהעם פה זה כינוי לכל ישראל, אבל הם קוראים פה על שם הערב רב בגלל שהערב רב הוא זה שהביא אותם לעשות את העגל. בסדר? אני אמרתי או לא אמרתי? טוב, אני אסביר לכם, למה בשיעורים שלי אני הולך מהר? כן, יאיר. למה בשיעורים שלי אני מדבר מהר ומביא הרבה חומר בבת אחת וקצר? התשובה היא, בניגוד לישיבה, מכון מאיר הוא מקום שבו עוברים. לפעמים אדם נמצא בשיעור פעם אחת בחיים שלו. לך תדע מתי הוא יחזור. אז המטרה שלי היא לדחוף לו בבת אחת כמות בלתי סבירה של חומר, לא על מנת שהוא יבין מיד, אלא שאחר כך הוא יחזור על השיעור, וכל דבר שאני אומר, אני מקווה שאנשים חוזרים עליו, ואחר כך גם מנסים להקלוט על זה קושיות, בודקים את המקורות, ואז זה יכול להיות לתועלת. כלומר, מהניסיון שלי, השיעורים שלי אינם כל כך מועילים אם אדם לא חוזר עליהם. בסדר? אם הייתי יודע שאתה בא ללמוד אצלי 15 שנה, הייתי הולך ככה לאט לאט שיעור לכל רעיון וכו'. לכן אין לי ברירה. בסדר? וב. האם זה לא מרתיע אנשים? ודאי שזה מרתיע, אבל זה עניין... תראה, זה כמו, יש מה שנקרא חדר מיון. בבית חולים יש חדר מיון. בחדר מיון עושים טיפולים ראשוניים. בסדר? מכון מיון זה חדר מיון.
אתה לא בא לכדי טיפול.
מה? טוב, זה בעיה. אבל עובדה שאתה בא...
אם אדם לא... הוא מגיע לחדר מיון, הוא לא רוצה להיכנס. חדר מיון, ועשית המטרה שלו.
זה גם נכון. אז צריך להיות שחדר המיון יהיה נחמד, מבחוץ לפחות. טוב. כן. שאלה. מה ההבדל בין בצלאל לבין האוליאב? האם מקרה הוא ששניהם משבט יהודה ומשבט דן, הגדול והירוד שבשבטים? ואם יש קשר שהמשיח עתיד לצאת משני שבטים אלה. על זה נאמר שאלת חכם 80% תשובה. כי הרי אתה, עצם זה שאתה שואל, זה סימן שאתה כבר יודע את התשובה. כן? האם זה במקרה ששניהם משבט יהודה ומשבט דן הגדול והירוד שבשבטים? סימן שקראת את רשי, כי רשי כבר אומר את זה. כן? שאין לך מעולה שבשבטים, ואין לך ירוד אין לך מעולה בשבטים משבט יהודה וירוד שבשבטים משבט דן. וצריך שניהם כדי שתשרה שכינה. מדוע? כי השכינה שורה דווקא על הכללות, ולכן צריך שניהם, אבל את זה כבר למדנו בפרשת כי תישא. וגם דיברנו על זה, שבגלל זה המשיח צריך להיות אמו מדן ואביו מיהודה, נכון? איך אמרנו, לא? גם דיברנו על המהות של שבט דן פעם, אני חושב, נכון? ששבט דן הוא אנטי מלכות, ושבט יהודה הוא המלכות. דיברנו על זה. אבל אי אפשר לחזור על הכל. זה שהתורה חוזרת, זה לא סיבה לחזור על כל הדבר. טוב. אגב, שמשון היה משבט דן, מאביו, ואימו מיהודה. הפוך. כן? מה אתה אומר? ולכן יעקב אבינו חשב שהוא יהיה המשיח. מה אתה אומר? מה זה חושבי מחשבות? חושבי מחשבות הכוונה מתכנני תכנונים. מחשבה בתנ"ך פירושה תכנון. כן, מחשבת המן אשר חשב, נכון, על היהודים. אז זה רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם מתקום. אז המילה מחשבה, שבעברית מודרנית משתמשים בה בשביל thinking, כן? אבל אבל בעברית מקראית זה תכנון. אגב, אין מילה בעברית מקראית בשביל מה שהיום קוראים מחשבה. עניין, זה לא קיים. הרב כנראה נעלמה המשך השאלה. ברכת כהנים, יש לה נוסח מדויק? התשובה היא כן, יש לה נוסח מדויק. מה?
בקשר
להסכה. אני יודע על איזה שאלה הוא מתכוון, אבל הוא לא שואל. אני אסביר עוד פעם. איך אפשר להגיד כה על נוסח מדויק? כותב האריכות בני ישראל, וצריך להגיד דווקא את המילים של ברכת כהנים, יברכה השם בשמך, ולא מילים אחרות. איך זה כה? הכוונה שהברכה החלה בעקבות המילים היא בערך. זה הכוונה. כן, מה אתה אומר?
בפסוק למד, בפרק למד, פסוק ב', כתוב פה חכם לב.
נכון.
וחכם לב זה לא במובן של חכם, זה לא כמו חכם, ככה אני מכיר את זה, גם ככה לא משמע שבעה. זה לא חכם רגיל, זה חכם לב, זה חוכמת הלב, זה חוכמה שהיא שונה.
אני לא מבין את השאלה.
כשאתה רוצה להגיד לבן אדם חכם, אתה אומר שהוא חכם. אתה אומר לו חכם לב, אתה מתכוון למשהו אחר לגמרי.
אתה שואל מה ההבדל בין חכם לחכם לב?
כן.
בסדר? זו השאלה. יהיה חכם סתם, זה חוכמה, איך אומרים, אד-הוק, נקודתית. יש לך צריך איזשהו כישרון, יש איזו בעיה, אתה משתמש בחוכמה כדי לפתור את הבעיה. חכם לב, הכוונה שזה אדם שקשור למהות של הדברים. כמו שהלב נמצא במרכז האיברים, כך יש חוכמה שהיא מרכזית, במובן הזה שהיא נוגעת במהות הדברים.
אוקיי.
כן.
אבל אתה יכול להגיד, אבל זה לא יכול להיות מקור למה שדיברנו
איתו עליו,
לפי מה שאני מבין.
למה? זה לא יכול להיות מקור לזה שגברים ונשים שניהם יכולים להיות חכמים. אתה אומר שבגברים כתוב חכם לב ובנשים לא כתוב חוכמת לב? זה לא נכון.
למה?
הקושיה שלך בנויה על זה. הרי אתה שאלת אותי, מניין שיש גם חוכמה בנשים וגם בגברים? אמרתי לך בגלל שהתורה משתמשת בביטוי הזה גם בגברים וגם בנשים, נכון?
כן.
עכשיו אתה שואל על זה, איך זה יכול להיות? הרי בגברים כתוב חכם לב.
כן.
אז אני מבין שמתוך שאלתך שאתה מניח שבאישה לא כתוב חכמת לב.
זה לא עקרוני. כי חוכמת לב זה... כי
היכולת
לרכוש
חוכמה
זה בלי שום קשר להיות
קשור אליה. אלומי, אתה רוצה להגיד שרק חוכמת לב זה שווה לנשים וגברים, אבל חוכמה סתם לא.
אני בא להגיד דבר כזה, שהיכולת של גבר ואישה לרכוש חוכמה, זה לא מדובר
חוכמת לב. אז אתה אומר שמה שהתורה אמרה שהם שווים בו זה בחוכמת לב, אבל בחוכמה סתם אין לנו מקור. זה מה שאתה שואל?
כן.
כן. אז יש לנו עוד מקורות. למשל, כתוב בספר שמואל על האישה מתקוע שבא לדבר עם דוד, כתוב ותאמר האישה בחוכמתה. בסדר? אז יש אישה חכמה, אישה חכמה מתקוע, שם לא כתוב חכמת לב. בסדר?
גם פה לא כתוב.
כן, פה כתוב.
כתוב, נחל לא בחוכמה.
לא, אבל תסתכל בבקשה בפסוק, יש פסוק אחר, פסוק כ"ה, למד ה' פסוק כ"ה, וכל אישה חכמת לב, בידיה אתה רואה.
הרב, אבל אז אני מביא את ההיגיון, אז אני מביא את ההיגיון הזה, אז אני יכול להבין שהיכולת של איש ואישה להתקשר
לחוכמה
מסוימת היא אותה יכולת.
היא אותה יכולת, נכון, מה שאין כן בתבונה ובדעת.
אבל אנחנו לא יודעים שזה אחרת, זה נשים שהם באופן טבעי יותר...
אז אצל נשים זה שונה בבינה ובדעת. כלומר, ההבדל בין איש לאישה בתחום ההשכלה הוא בבינה ודעת, ולא בתחום המשותף שהוא החוכמה.
מה ההבדל בין חוכמה לחוכמת לב?
מה ההבדל בין חוכמה לחוכמת לב? חכם, סתם, זה חכם אד-הוק. זאת אומרת, יש לך איזושהי בעיה, כדי להתמודד איתה, אתה משתמש בכישרון של החוכמה. אבל זה לא אומר שאתה נוגע בעצמותם של דברים. מה שאין כן חוכמת לב, שהיא חוכמה מרכזית, כמו שהלב נמצא במרכז האיברים, ואז אתה נוגע בעצמותם של הדברים. זה חוכמת לב. חוכמת לב היא חוכמה שמתחברת אל העצמיות של הדברים. זאת אומרת שאתה משיג את המהות, הדבר כפי שהוא באמת. זה נקרא חוכמת לב.
לכוון באמת העניין?
נכון. מה שאין כן חכם סתם, הוא משתמש בכישרון של החוכמה באופן נקודתי כדי לפתור בעיה. אגב, אני רוצה להזכיר לך שלפני 4 דקות מישהו אחר שאל את אותה שאלה ונתתי את אותה תשובה.
אז מה, אותו דבר
ואותו דבר,
כי
זה
צריך להביא את
הנקודה שלהם. טוב, בסדר. כן, הלאה, כן, דבר.
אז באמת הוא מספר את הטענה הזאת של גברים אינטואיציה
ורק נשים? השאלה, על איזה אינטואיציה אתה מדבר? יש אינטואיציה בינתית ויש אינטואיציה חוכמתית. כן, בבקשה.
כתוב ראשית חוכמה, יראת שמיים.
לא, יראת השם.
יראת השם.
כן.
מה הקשר בין חוכמה ליראת השם ובין הראשית?
אתה שואל, מה הפירוש הפסוק, ראשית חוכמה, יראת השם? למה שנסביר את הפסוק הזה? את לא נתת לי סיבה טובה שנסביר את הפסוק הזה. טוב. פסוק ו' ויצב משה. מה? אתה
מתייחס להקבלה לבריאה שעשינו.
כן. לא אין את השאלת
הזה. בראשית הרי, במה
נושא, פרק ב' היה... אתה שואל איפה יש במעשה המשכן התייחסות לפסוק הראשון של בראשית. תשובה, אין. ואנחנו נוכיח את זה מהפסוקים. בסדר? כשנגיע לפרשת פקודי, הדברים יהיו ברורים לחלוטין. בסדר. פסוק ו'. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ויקלה העם... מהווי. והמלאכה הייתה דיים, לכל המלאכה לעשותה ויותר. עכשיו, פסוק ו' הוא פסוק חשוב, כי הוא לכאורה לא מובן. מה בעצם משה ציווה כאן? שאיש ואישה מה לא יעשו יותר?
מלאכה.
שלא יעשו עוד מלאכה. איזה מלאכה הם היו אמור, הם עשו עד עכשיו? הם רק הביאו. הם רק הביאו.
לא תעבו את העיזים, לא
תעבו את העיזים. כן, אבל... אבל תראה, זה תגובה לפסוק ה', נכון? מה פסוק ה'? אומר, הם מביאים יותר מדי. מה אומר משה? לא יעשו עוד מלאכה. סימן שהמלאכה שהוא מדבר עליה היא עצם ההוואה. איזה מלאכה יש בהוואה? הוצאה מרשות לרשות. נכון? כלומר, מכאן ראיה ככה אומרת הגמרא, שהוצאה מרשות לרשות זאת מלאכה. בסדר? מה? פסוק ו' ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם מהווי. כן, זה גם ראיה, כן, שלא יעשו מלאכה אז יפסיקו להביא. זאת אומרת שההוואה היא בעצמה המלאכה. עכשיו, זה באמת, דיברנו על זה קצת שלמדנו את ההקבלות בין מלאכת שבת לבין מעשה המשכן. דיברנו שההוצאה מרשות לרשות זה בעצם מהיש אל העין. נכון? כלומר, יש חפץ שנמצא ברשות, ברגע שהוא יוצא מן הרשות הוא כבר לא שם. אז זה עין. זה מיש לעין. כיוון ש... אבל מבחינת המקבל, מי ש... כן, הרשות המקבלת את החפץ, זה מהעין ליש. זאת אומרת שכדי לעשות את המקדש, היה צריך להוציא מן העין אל היש. שזה ראשית... בריאת העולם. זאת אומרת שבריאת העולם מתחילה ממעשה של הוצאה מרשות לרשות. ולכן זאת המלאכה העיקרית, המלאכה הראשונה, מלמדת מלאכות של שבת. פסוק ח', ויעשו כל חכם לב ועושה המלאכה את המשכן, 10 יריות, 6 מושזר, ותחלת ברגמן תולד שני. קירובי מעשה חושב עשה אותם. עכשיו כאן יש תיאור של זה שהם עשו. כן? עד עכשיו אמרו מה שצריך לעשות. עכשיו יש תיאור עוד פעם, שזה מה שהם עשו. אורך העירייה האחת 8 ו-20 באמה ורוחב 4 באמה העירייה האחת, מידה אחת לכל העיריות ויחבר את 5 עיריות אחת אל אחת ו-5 עיריות חיבר אחת אל אחת ויעשלול עוד תחלת על ספרת העירייה האחת מקצה. זה פה שהחזן מתבלבל, כן? בדרך כלל כשקוראים פרשת ויקהל תמיד אחת אחת הוא מתבלבל וכולם מתקנים אותו למרות שאין שום צורך כי לפי ההלכה לא מתקנים את הטעות כזאת, אבל לא משנה. כן? אבל זה תמיד הספורט. הרי בשביל מה קוראים את הפרשה בבית כנסת? למה?
מי
יתקן
ראשון?
מי יתקן ראשון? זהו. ויעשו לו תחלת על שפת העירייה האחד, מקצר המחברת, כן עשה בשפת העירייה הקיצונה, במחברת השנית, 50 לולאות עשה בעירייה האחד, ו-50 לולאות עשה בקצה העירייה אשר במחברת. השנית מגיעות הלולאות, האחת אל אחת. ויעש 50 כרסי זהב, ויחבר את היריעות אחת אל אחת בכרסים, ויהיה משכן אחד, ויעש יריעות עיסים. וכולי, אז פה יש תיאור של כל מה שהוא עשה, אני לא אקרא לכם את כל זה, כדי לא להלאות, למרות שהדברים האלה הם חשובים. גם פרק למד זין, גם כן, יש תיאור ארוך של איך הוא עשה את הארון, את השולחן, את המנורה, את המזבח, את מזבח העולה בפרק למד ח', כל זה מתואר. עכשיו, יש פה חידוש אחד בפסוק, בפרק למד ח', פסוק ז'. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח, לשאת אותו בהם, נבוב לוחות עשה אותו... מה?
חלול.
חלול. כן? מה זה נבוב לוחות עשה אותו? שהוא חלול. כלומר, איך עושים את המזבח? לוקחים לוחות עץ, ובאמצע, בין הלוחות, זה חלול. ממלאים. מה? כן, יש לוחות עץ, אתה עושה כמין טבע, ואז מה שיש באמצע הטבע זה ריק. זה כמנה, ניבוב לוחות. ניבוב לוחות עשה אותו, ואת המילוי הזה, את החלל הזה היו ממלאים באדמה. מה? כדי שיחזיק מעמד. איך אתה רוצה לעשות מזבח שיחזיק מעמד? אתה עושה לוחות עץ, אבל ממלא את החלל באדמה. רק שבנסיעה היו משאירים את האפר, כמו לא היו סוחבים אפר או חול. היו סוחבים את הלוחות. היו מגיעים איזשהו מקום, עושים תל של אפר, מקיפים את זה בלוחות העץ. ומזה היה מזבח. כן, ככה עשו אותו.
מה, הם מפרקים את המזבח?
הם מפרקים את המזבח? לא, לא הם מפרקים אותו. האם היו מפרקים אותו? לא, לא הם מפרקים אותו, לא צריך לפרק אותו. נכון, אתה צודק. אבל כל פנים, הוא טבע חלולה. הוא טבע חלולה שאותה ממלאים באדמה. כן, עכשיו זה מעניין שעד עכשיו לא סיפרו לנו את זה. פרשת תרומה, תצווה, עד עכשיו לא סיפרו לנו שעלו המזבח חלול.
למה צריך שיהיה חלול?
אני יודע מה זה?
ייקח קורות עץ פשוט, זה מסביב. למה צריך לעשות עציג? כביכול, עציג אחד אחד.
גם אם אתה, גם אם היינו עושים מה שאתה אומר, אז נוצר חלל באמצע או לא?
כן.
אז זהו, אז יש חלל.
אז זה מה, לעבוד קשה יותר?
לא, זה יותר פשוט. אם יש לך, לא, אם יש לך מזבח כבר עשוי, אתה רק צריך להלביש אותו, זה יותר קל.
כן, עד ככה עוד
תחבר
אותם.
אתה יודע מה זה כל פעם לחבר? זה גם לא יציב.
בלי לפרק.
לא יציב, צריך משהו, אל תשכח גם שהוא מצופה נחושת. והנחושת יצוקה. יד מסביב לו. זאת אומרת, זה לא, זה בלוק כזה. כן. לא יודע כמה זה כבד, אבל זה בלוק. כן? לא יודע, צריך לראות כמה זה היה שוקל. זה היה שוקל די הרבה סך הכל, כל הסיפור הזה. אתה יודע למשל כמה היה שוקל ארון הברית? מה? לא שומע. מה אמרת?
200.
200 מה?
קילו.
מה פתאום? ארון הברית היה שוקל בערך טון. כן, טון. מה? הלוויים? לא יודע איך הם יראו, הכהנים אולי אתם כמו. אבל איך הם יראו את זה? זה באמת היה קשה, אבל יותר מזה, יש פה בעיה. איך יכול להיות שהבדים לא נשברו כשהם יראו את זה? כן, היה שם בדי עץ, היו מרימים. באופן טבעי זה היה צריך להישבר. נכון? מה?
כמה בדים?
כמה יש? ארבע.
מה זה בדים? קורות עץ? כל אחד רבע. מה זה עשוי?
עץ מצופה זהב.
לא, זה כלום.
זה כלום, נכון? זה
גאו לזה שזה שכל בן אדם נגיד באופן תיאורטי סוחב 250 קילו.
נו. גם, כל אחד סוחב 250 קילו. נו.
אם יש ארבעה בדים, אז יש שני קצוות. כל קצו יש
בעיה. נו, אז מה?
זה כבר לא מתחיל קילו.
לא, אבל איך אפשר לעזור? זה ברור שהיה פה נס. כתוב שהארון היה נושא את תוסעיו.
למה היה פה נס? למה צריכים להגיד שהיה פה נס? אם זה טוב לחלק לשמונה אנשים, אין פה נס?
125 קילו זה לא נורא, אתה אומר.
זה לא נורא בכלל.
לא נורא?
עשית פעם מסע בצבא?
סך הכל מערימים את זה מהזה לעגלה, זה לא...
כן? לא, איזה עגלה?
סך הכל.
כהנים, כן, במדבר, ככה, לא? לא סתם. כל הזמן. חילופים כן, אבל... לא פשוט. חז"ל אמרו, אהרון נושא את נושאיו, מין נס כזה. בגמרא. כן. הלאה. אז אם כן, מה זה הסיפור הזה שהמזבח חלול? כן, זה מה שצריך לבעיה. אגב, יש פה בעיה גם, אתם יודעים, הקרשים. כמה כל קרש שקל? מה עשינו חשבון? אם נלך לפי רש"י, שהרוחב של הקרש היה עמה, העובי של הקרש היה עמה, והרוחב עמה וחצי וגובה 10 עמות, נגיד, תוך הנחה שמשקל סגולי של העץ הוא אחד בערך, יוצא שכל קרש שקל טון וחצי. מה? עכשיו, כמה קרשים היו? 50 קרשים, נכון? שמו אותם בכמה עגלות? 2. נכון? לא, היו 6 עגלות? לא, היו 4 עגלות. 4 עגלות. זאת אומרת שבכל עגלה שמת 12-13, נגיד, קרשים. כן? זאת אומרת שפה היה משהו כמו 20 טון בכל עגלה. איך סחבו את העגלות האלה? שני בקר, נכון? שתי פרות, או שני שברים נגיד, שני שברים. זאת אומרת שכל שור צריך לסחוב 10 טון. עכשיו, איך העגלה בכלל החזיקה מעמד? נכון? לא מובן, מה? איך הגלגלים לא קרסו? ובכלל, לא יודע, ראיתם פעם בסיני.
לא,
הכל חולות. חולות, אבנים וזה, איך זה, איך זה?
מה?
אז יש באמת במדרש שהענן היה מיישר ככה, גם גאה אצלם.
לא מיישר, עדיין
איך אפשר. אם הענן מיישר,
זה כל אפשר. זה אספלט, זה
דבר כזה, זה לא אספלט. מה זה אספלט? תאומת מדבר, מדבר
של... לא, ענן מיישר, לא נוסעים על הענן.
יש חדש
שענן מיישר. מה? לא הבנתי.
ענן היה רק מיישר, עדיין היה חול.
הענן היה רק מיישר, עדיין היה חול. לא, זה היה כדוש הוא סידר הכל, זה הכל נס. אלא אם כן, נקבל לדעת רבי אברהם בן עזרא. לדעת רבי אברהם בן עזרא זה שהעובי של הקרשים היה דיקט. הוא אומר שבכלל, הרי לא כתוב העובי בתורה.
אז למה
הוא קודם אמר? הרש"י, יש לו הוכחה למה שהוא אומר, כי רואים שם לפי איך שהקיר האחורי של קודש הקודשים בנוי, יש לו בליטות. אז כדי לצפות את הבליטות האלה, אתה צריך רוחב אמה. רבי אברהם בן עזרא לא מתרגש מזה. שיהיה בליטות. אז יוצא שלפי רש"י, זה באמת כבד מאוד, לפי הרבי אברהם בן עזרא זה ככה. עכשיו, מי צודק? רבי אברהם בן עזרא, איך אתה יודע?
יותר הגיוני.
מה יותר הגיוני? מי אמר שלך שלא היה נס? פשוט מאוד. אפשר להוכיח את זה מהאדנים. האדנים, אם נקבל איך שרש"י מתאר את האדנים, הם שוקלים הרבה מאוד. כל עדן שוקל הרבה מאוד. אבל אנחנו יודעים בדיוק כמה כסף היה בכל עדן. היה כיכר כסף, נכון? לכל אחד מהעדנים. כיכר כסף, אם אתם לוקחים את הגודל הפיזי של העדן, כפי שאנחנו מחשבים אותו, זה יוצא שהזהב שקל פחות הכסף שקל פחות מהכסף שלנו, פי 18 פחות. אז או שזה היה כסף מיוחד מאוד, או שהעדנים היו חלולים, או שהעדנים באמת היו יותר קטנים, כפי שאומר רבי אברהם בן עזרא. נכון? אז עכשיו נשאלת השאלה, למה כל המדרשים הולכים לא כמו רבי אברהם בן עזרא, אלא כמו שרש"י אומר? רש"י מביא הרי מברייתא דמלכת למשכן. אז שאלה זו שאלו פעם את הרב יצחק הוטנר, זיכרונו לברכה. שמעתם, הרב יצחק הוטנר היה מחשובי פרשני המהר"ל במאה ה-20, באיזשהו שלב גם הוא היה תלמיד של הרב קוק. הוא היה תלמיד חכם גדול, חרדי, שבאיזשהו שלב התקשר לרב קוק ואחר כך שוב התרחק ממנו. אבל הוא כתב ספרים חשובים בשם פחד יצחק. אז באחת מאגרותיו מישהו שואל אותו, תגיד, איך יכולה להיות מחלוקת? הרי יש מחלוקת לגבי השפיץ העליון של הקרשים, כן? אפילו בתוך הברייתא דמלכת למשכן. האם הם היו הולכים וצרים או היו ישרים? במציאות היה רק אחד, אז השני טועה. איך אתה יכול להגיד פה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? הרי במציאות ההיסטורית היה רק אחד. אז איך אתה אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים? ענה הרב הוטנר, לא, בוודאי שבמציאות היה רק אחד. אבל השאלה היא מדוע הטקסט של התורה כתוב באופן כזה שתוכל לפרש כך ותוכל לפרש כך. כנראה שיש כוונה לתורה ששתי הדעות תופענה, אם כן אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש ציווי מפורש בפרשת תרומה, פרק כ' ז' פסוק ח' על נבוב לוחות. אתה אומר יש פסוק, הוא אומר פורש נבוב לוחות. אז בואו נבדוק. פרק כ' ז' פסוק ח'. כן, לגבי המקדש, המזבח, נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. אז למה רש"י רק עכשיו נזכר לפרש מה זה נבוב לוחות? גם בכ"ז הוא מפרש? אז למה הוא חזר על עצמו? רגע, יש פה איזה קושיה, בהחלט. רגע, נבוב לוחות, כתרגומו חליל לוחי. ופה מה כתוב? בהם נבוב לוחות עשה אותו, הדוחות של עצי שיטים לכל רוח, החלל באמצע. אז מה רצה רש"י לחדש? לכאורה הוא כבר אמר את זה למעלה. מה האצבעות?
ארבע אצבעות, נבוב, כאן לא מוסיף.
כן, אז למה הוא שיגיד את זה כאן? למה הוא לא אמר את זה שם? לא, זה פסוק, זה פסוק מירמיהו, כן? והוביו ארבע אצבעות נבוב, זה פסוק בירמיהו. נון בית כף א'. אז למה? לא יודע, שאלה טובה, נותן לכם שיעורי בית. מה, אני אגלה לכם את הכל? בסדר. מה?
שבנת פעם מקדש קבוע, כן. האם היה שימוש לכל הדברים האלה? עדיין, לכל הקרשים?
האם השתמשו בזה כשהיה במקדש הקבוע?
כן.
לא. תלוי, יש דברים שכן, דברים שלא. טוב, בואו נחזור עוד פעם לפסוק ח' ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. טוב, יש פה שאלה מעניינת. איך קירות כל כך דקים החזיקו את היריות ארבע שכבות? תשובה. גם היריות היו דקות. מה אפשר לשאול? ראית פעם יריות עיזים? זה לא קור. מה? מה הבעיה? מה היה גבוה? המשכן היה גבוה, 10 רמות. נו, אז מה? דק, מה זה דק? כמה שאפשר, זאת אומרת, לא דיקט ממש, אלא כלשהו. זה לא, אז כלשהו זה יכול להיות 4 סנטימטר, זה גם נקרא כלשהו. כן? ואם אתה מחזק את זה עם כלונצאות באמצע, ועם המיתרים והיתדות וכו', זה מחזיק. כן? אז איפה היינו? כן. ותקנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. מה זה מראות הצובעות? פעם, איך היו עושים מראה? היום יש לנו זכוכית. עם שכבת כסף קטנה מאחור, נכון? אבל פעם היו לוקחים נחושת ומבריקים אותה. היו מבריקים אותה, מיישרים אותה, ואז הייתה מראה. נכון? זה המראות שהיו עושים פעם. אגב, מצאו כאלה מראות בפירמידות, במצרים, כולם. כן. אז במראות הצובעות אשר צבעו פה, מה זה לצבוע? לצבוע זה כמובן להיאסף, להיקהל, להיאסף. אז פה יש הערה יפה של רש"י. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. כן, זה בשביל להתאפר, בשביל להתקשט, מה? מה?
אז זה דגי בעליהם,
כן, אז ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן. מפני שעשויים ליצר הרע. כן, הרי זה בשביל שתהיה יפה והכל, אז זה בשביל יצרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל. כי אלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות ממצרים, כשהיו בעליהם יגיעים בעבודת פרך. היו הולכות ומוליכות להן מאכל ומשתה ומאכילות אותן, ונוטלות המראות. וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים, לומר, אני נאה ממך. אני יותר יפה ממך. ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאווה ונזקקות להן ומתעברות ויולדות שם. שנאמר תחת התפוח עוררתיך, וזה שנאמר במראות הצובעות ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שכינה לה בעלה ונסתרה. ותדע לך שאין המראות ממש, שהרי נאמר ונחושת התנופה שבעים כיכר וכיור וחנול וזכור שם, למדת שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה. כן דרש רבי תנחומה, וכן תרגם מוקלוס במחזיין נשיה, והוא תרגום של מראות, מרווס בלעז, שפיגל. וכן מצאנו בישעיה והגיליונים מתרגמינן ומחזיתה. מחזייתה. זאת אומרת שיש הכרח שבתוך עבודת המשכן יהיה ממד אירוטי. חייב להיות, נכון? המראות של הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. מדוע? מה זה המקדש? זה מקום החיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. עכשיו, הכיור שממנו עושים את ה... שעושים אותו מהמראות, זה מה שמאפשר להיכנס אל המקדש. נכון? לא נכנסים בלי שקודם כל נוטלים ידיים. לפני שנכנסים להיכל. אז אותו דבר, האהבה מתחילה מההזדקקות ליד המראה. נכון? ולכן, זה דווקא הכיור נעשה מזה. כן, איך הם מזדקקים זה לזה? היא מסתכלת במראה והיא אומרת לו, אני נעה ממך. נכון? ככה קראנו ברש"י?
כן.
מה?
לא הבנתי, מה זה...
מה זה התיאור הזה? מה זאת אומרת?
לא, כמו על העצים. במשפט נראה לי לא, לא, אם יש איזה עניין, למה היא אמרה לו דווקא ככה? אני נער ממך, מה, במה זה כאילו...
לא, כי זה לא יפה שהיא תגיד, אני יפה. אז זה כאילו, אני נער ממך.
זה דתו בדברים, זה גם...
כן, זה הגרנה, זה נעשה בעדינות כזאת, לא להגיד שיש בזה, זה גסות. אז זה נעשה בדרך עקיפה, כן.
יש כאן את ההקבלה שהרב רש"י עושה, תחת התפוח, אני לא מבין את ה...
תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלה אמך, שמה חיבלה ילדתך. נכון? אז זה אומר שמה, איפה זה התפוח? זה עץ שבחוץ, נכון? התפוחים הם לא גדלים בבית, התפוחים גדלים בחוץ, נכון? תפוח גם העץ התפוח. בסדר? אז איפה שבעליהם היו עובדים בשדה במצרים, ואז היו יוצאות אנשים עליהם להביא להם אוכל, ושם היו מזדקקות להם. תדע?
אורתיך, כלומר...
נכון, אורתיך לאהבה. כן. יש במסכת שבועות, יש דימוי מפורש, הלכתי, בין ביאת מקדש, לאדם שנכנס למקדש, לבין הקשר של אישות. תסתכלו במסכת שבועות, פרק שני משנה א', דברים מפורשים שם. אחר כך האדנים, פסוק ת' ויאס תחצר, לפת נגב תימנה, קלי חצר, שש מוזר, מאה באמה וכולי, עד פסוק כף, וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. הנה גמרנו את פרשת ויקהל.
זכו
היום. תודה.